נירח הלילה בארמונו באנקרה את הרב הראשי של טורקיה, יחד עם קבוצה של רבני קהילות, ערים ומדינות בעולם המוסלמי. במהלך הפגישה ארדואן סיפק שורה של ביטויים חיוביים ומפתיעים על יחסו ליהודים ועל ישראל. היחסים בין טורקיה ליהודים ולישראל תמיד יהיו חזקים, וכן היחסים הכלכליים בין המדינות חזקים מתמיד וימשיכו להתחזק. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי לדברי הנוכחים בפגישה, ארדואן הוסיף גם כי נרמו ליחסים עם ישראל, הוא דבר חשוב שיקרה בקרוב. יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, פרופסור חגי לוין, מותח ביקורת בריאיון לכל חי, על ההמלצה להתחיל לחסן בחיסון רביעי אוכלוסיות בסיכון.
אני חושב שעם החיסון הרביעי צריך עדיין לחכות ולא להתחיל עם חיסון רביעי, בטח כאשר יש עדיין ישראלים רבים שטרם קיבלו את החיסון השלישי, שאני מאוד ממליץ לקבל אותו למי שצריך וטרם קיבל.
יושב ראש ועדת החיסונים, דוקטור בועז לב, נימק הערב את ההמלצה לחסן אוכלוסיות בסיכון בחיסון רביעי. אנחנו רואים זן מדבק מאוד עם מקדם הדבקה שלא ראינו בעבר, במקביל לדעיכה מסיבית ביעילות החיסון אל מול האומיקרון. דברי דוקטור לב במסיבת עיתונאים שקיים הערב עם נציגי הצוות לטיפול במגפות. אתמול הובחנו בישראל 1,200 מאומתים חדשים לנגיף קורונה, כך נמסר ממשרד הבריאות. כתבנו צבי טסלר מעדכן כי מקדם ההדבקה עלה והוא עומד כעת על 1.31. עדכונים נוספים באתר כל חי והתחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת, בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות. הכי איכותי, הכי מעודר. עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
הלילה ירד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, בחרמון ירד שלג, מחר צפוי גשם מקומי בכל אזורי הארץ.
תחזית מזג האוויר בחסות.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת, בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות. הכי איכותי, הכי מעודר. עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
ועד כאן חדשות כל חי.
חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ודודי איינהורן. והערב נפתח בנושא המתעכבים להשתדך, להתחתן. יש שמתעכבים בנושא השידוכים. הם אומרים לעצמם, אולי אפשר למצוא טוב יותר, אולי יש שידוך יותר טוב שמחכה לי. בכל פעם מחדש יש להם הסבר הגיוני. מדוע להימנע מההצעה הזו, מהשידוך הזה? פעם הוא נמרץ, פעם הוא אדיש, פעם הוא שמח, פעם הוא יותר מדי שמח. פעם הוא גבוה, פעם הוא נמוך, פעם גודל האף. כל מיני הסברים אלה ואחרים. והבעיה היא שכאשר אותו אחד הוא מתאר את הבעיה, הוא באמת מתאר את הבעיה עם כל העוצמה של הבעיה. כמה זה חמור וכמה זה דרמטי וכמה זה מפריע. ובכך האדם מונע מעצמו להתקדם והוא מגביל את עצמו. אבל אז הוא שואל שאלה והוא אומר, אני לא מבין, הרי זה מאוד הגיוני, אם זה מפריע לי, למה שאני אתחתן עם אותו אדם? איך אני אתחתן עם אותו אדם כל החיים, ועוד יש בו דברים שמפריעים לי? ואז האדם גם מתגאה ואומר, אני בררן, אני אדם שמברר, אני רודף שלמות. אני מברר, אני בררן, מגיע לי, אני באמת הייתי בחור טוב, אני הייתי בחורה טובה, מגיע לי משהו באמת משהו מיוחד. וחשוב לזכור, נורמלי שאדם מברר ונורמלי שאדם מחפש להגיע אל משיכת הלב. זה ודאי, זה מהמרכיבים המהותיים בקשר. אבל יחד עם זאת, כן חשוב לדעת שיש בני אדם שאומרים, אני בררן, והבררנות היא פשוט הגדרה אחרת של אני מפונק. ככל שהאדם יחיה עם הזולת יותר ויותר, ככל שהאדם יחיה עם אנשים אחרים, אז 5 דקות בקרבתם זה נחמד, אבל 20 דקות, שעה, 5 שעות, כמה ימים, כמה שבועות, באופן טבעי פוגש האדם את מכלול המידות שיש אצל הזולת, והוא מרגיש יותר ויותר איפה המידות שלו והתכונות שלו צריכות קצת להתכווץ למען יוכל לחיות גם עם מישהו אחר. אבל זו מהות הקשר, קצת לכווץ את התכונות הרגילות של האדם כדי לאפשר מקום לצד השני. אם נחפש גם את הצד השני שיהיה מושלם וגם שייתן לנו להיות בדיוק כפי שאנחנו, אין כזה אדם, אין כזה קשר. ואז עוברים השנים, והאדם נעשה יותר ויותר בררן. וככל שעובר הזמן, האדם מאבד את ההצעות הטובות. שהרי ככל שעובר הזמן, הוא מקבל הצעות פחות טובות. זה לא נעים לומר את זה, אבל חייבים להגדיר את זה. חייבים לומר את זה. עובדה, אומר האדם לעצמו, ככל שמבוגר יותר, ההצעות פחות ופחות טובות. אם והיה, והייתי יודע שאני אגיע למצב הזה, הייתי כבר בוחר הצעה אחרת. את בת פלוני לפני 2 או 5 שנים. ואז הוא אומר לעצמו, אז כיום ההצעות של היום הן לגמרי לא מה שאני רוצה. הוא עדיין נזכר בהצעות הקודמות שאז הוא לא רצה אותן, אבל היום הן לא יגיעו פעם נוספת, שהרי הוא כבר מבוגר מדי. והוא או היא כבר בני 25, 28, 30, 35, ויש להם חברים עוד מהישיבה או מהסמינר, שיש להם 4 ו5 ילדים, חלק כבר עשו בר מצווה לילדים שלהם, והם עדיין מחפשים את השידוך המושלם, השידוך הראוי ביותר. אבל הם כבר לא ראויים לשידוך הטוב ביותר, והם לא מודעים לאמת הזו, הם עדיין חיים באשליה של מי שהם רוצים להיות, ועל בסיס זה, הם מרשים לעצמם לצפות לסוג השידוך הטוב ביותר, ואז אומרים לעצמם, מה אני אעשה? אני לא יכול להתחתן עם מישהו שלא יהיה שם קשר טוב. אבל זה לא נכון. מדוע? כי עוד יותר לא יוכל האדם לחיות באותה בדידות. עוד יותר לא יוכל האדם לחיות בלי משפחה, בלי ילדים. זה עוד יותר קשה. רדיפת השלמות מונעת מהאדם את הטוב ביותר ומאפשרת לו לחיות באשליה ולאבד את החיים העיקריים החשובים. אז נכון שלא כל הצעה היא מתאימה. ולפעמים מתעכבים עוד חודש, עוד חודשיים, עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שנה. באמת זה יכול לייאש. בואו נתאר לעצמנו בן אדם שהוא מגיע לתחנת אוטובוס 5 דקות לפני שאוטובוס אמור להגיע. והוא רואה שגם בזמן האוטובוס לא מגיע, והוא מתקשר לבדוק מה עם האוטובוס, ומתברר שהוא יאחר ב-20 דקות, חצי שעה, והאדם מתעצבן, והוא כועס. אבל כאשר האדם הוא בטיסה, ואומרים שהמטוס הולך להתעכב בחצי שעה או בשעה, האם זה מפריע לו? התשובה היא לא. הוא יכול לעשות את זה, הוא יכול להסתדר עם זה, למרות שזה הרבה יותר זמן. למה? פשוט. כאשר מדובר בדרך שאמורה להיות קצרה, אז כל איחור מצטייר כמשהו שהוא מגביל את המשך היום שלנו. אבל כאשר מדובר בטיסה, בכל אופן זה תהליך שאמור לקחת כמה שעות, ולכן גם אם יש איחור מדי פעם, זה משהו יחסית קטן ביחס ליעד הגדול. כך כאשר הולכים לחפש את העסקה הגדולה של החצי השני, מי שהולך להיות בן זוג, בת זוג, אבא, אמא, זו הטיסה הארוכה ביותר, ולכן אם יש מדי פעם עיכובים, זה בסדר, צריכים להסתכל על התמונה הרחבה. זו טיסה, לא נסיעה באוטובוס. אבל יחד עם זאת, נכון, זה לוקח זמן, אבל ההתעכבות יתר גם היא לא בריאה. כי ככל שעובר הזמן, נעשה האדם יותר בררן. יותר בררן, הכוונה יותר רודף שלמות, יותר רודף שלמות, הכוונה היא פחות בנוי לקשר, פחות בנוי לנישואים, יותר בנוי לחיות עם עצמו ועם המחשבות שלו. ככל שעובר הזמן, האדם פחות בנוי לקשר, הוא יותר חי את עצמו, עם עצמו, בתוך המחשבות שלו, בתוך הדעות שלו. הוא מגדיר את עצמו, אני בונה את עצמי, אבל זו לא תמיד ההגדרה המדויקת. לא פעם ההגדרה היותר מדויקת היא, אני לא בונה את עצמי, אלא אני חוסם את עצמי. כי האדם הוא יותר מדי בנוי, מה שהופך אותו לחסום. הוא יותר מדי בנוי, הוא בדיוק מתנהל אך ורק בצורה המאוד מסוימת, המאוד מפורטת, המאוד מוגדרת. הוא מצפה שיחייכו מתי שהוא רוצה, שיסמכו מתי שהוא רוצה, שיהיו בדיוק עם הטקט, שהוא מבין מהו הטקט הנכון, וכך הוא מגדיר כללי חיים נוקשים ומסובכים, מה שלא מאפשר לאנשים להיות בחברתו. הוא אומר, אני בונה את עצמי, אבל הוא התרגל לבדידות, ולא פעם הוא משלם על זה מחיר יקר מאוד, כי כאשר הוא רוצה להתחתן בגיל 35 או 40, הוא לא ימצא את מי שהוא יכל למצוא בגיל 20, 25, 30, ויש אנשים שאומרים, אני מפחד להתחתן, מדוע? אם יהיו בעיות בשלום בית, אם יהיו מריבות, איך נדע להסתדר? וההתייחסות להתלבטות הזו היא שבוודאי יהיו בעיות בשלום בית, בוודאי בני האדם לא ידעו להסתדר האחד עם השני. ומה זה אומר? זה אומר שהם התחתנו. שהרי כאשר שני בני הזוג נפגשים בזמנים בהם אין ילדים, אין בית משותף, אין חיים משותפים, אפשר רק לדבר על הדברים הנחמדים, הטובים והנעימים, וזה נראה כל כך טוב, מעניין ויפה. אבל כאשר פוגשים את הצרכים המשותפים של שני בני הזוג, ביום יום פוגשים את ההתמודדות עם הבעיות בנושא הכלכלי, בנושא חינוך הילדים וכדומה, אז בהחלט פוגשים כאן אדם חדש. ובכל אופן, מה זה אומר? האם בגלל זה לא כדאי להתחתן? ודאי שלא. זה אומר שנכון, באמת פוגשים מישהו שהוא כביכול אדם חדש, כי יש צרכים חדשים. אבל מרוויחים משפחה, מרוויחים מערך בריא של התנהלות נכונה, חברות בריאה ונכונה. את זה לא משיגים כאשר מתחתנים בגיל 35 או 40 אחרי שאדם בנה את עצמו, והוא חושב שהוא בנה את עצמו, אבל הוא חסם את עצמו והגביל את עצמו, והפך את עצמו ליותר מדי רגיש וחוסר יכולת גמישות להתנהלות משותפת עם הזולת. כל דבר קטן מטריד אותו. והבעיה היא שזה כבר לא כל דבר קטן מטריד אותו, כל דבר קטן נדמה בעיניו כדבר גדול, ומכל דבר קטן הוא עושה סיפור כמו משהו גדול, ולא פעם. הוא כל כך התרגל לבדידות לחיות עם עצמו, שהוא חושב שדברים קטנים הם דברים גדולים, וכאשר אומרים לו, זה בסדר, אפשר להסתדר עם זה, הוא עוד נעלב. לא מבינים כמה הוא סובל. באמת, בחוויה שלו הוא סובל. אבל הוא מעוות, הוא מנותק מהמציאות שהוא היה אמור לחיות בה. הוא באמת נעשה רגיש לכל דבר. אבל זו הטעות שלו, זה החיסרון שלו. אם נבדוק אותו בפוליגרף, נראה שהוא דובר אמת. הוא באמת סובל. אבל הבעיה היא לא שהוא באמת סובל, בחוויה שלו, בהרגשה שלו הוא באמת סובל. הבעיה היא מדוע יש דברים שגורמים לו כל כך הרבה סבל. זו הבעיה. וככל שהוא נשאר לבד, הוא חושב שהוא בנה את עצמו, אבל הוא חסם את עצמו. הוא הגביל את עצמו, ובכך הוא נמצא במצב של אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי. אוי לי מצד אחד מהבדידות, אין לי ילדים, אין לי משפחה, ומצד שני אוי לי מהחיבור, אם היא תעשה מה שאני לא רוצה, מתי שאני לא רוצה, איך שאני לא רוצה, מה יהיה, איך אני אסתדר, איך אני אתמודד, ובבית כלא של רגישות יתר. וככל שהאדם מגזים בדרישות שלו, הוא חושב שהוא רודף שלמות וזו מילה יפה, אבל הדרישות המוגזמות גורמות לו להפסיד הצעות איכותיות, רק בגלל דרישות לא הגיוניות. ולפעמים צריך עשה לך רב, וקנה לך חבר, וכך תסתלק מן הספק, להבין האם הדרישה היא הגיונית או לא. צריך להתרכז בדרישות חשובות, אבל גם להבין את המצב, את הגיל, את מה שיש להציע. בהרבה מאוד מקרים האדם אומר, יש לי דרישות גבוהות, אבל זה לא רק הדרישה הגבוהה, אלא מה אתה נותן בתמורה? יש לך רקע טוב, עבר טוב, אז דרישות גבוהות על שום מה. ומכאן לעוד נקודה, יש, ואחד מהצדדים הוא רוצה להמשיך את השידוך, אמר לצד האחר, מבטל את הקשר, את השידוך, הוא לא מעוניין בזה. וזה מעליב, זה לא נעים, אבל בואו ונעשה חשבון כזה. זווית ראייה מחודשת שיכולה להנחם, גם אם לא במיידי, אבל לטווח ארוך. זווית ראייה של 10, 10, 10. מה זה אומר? 10 דקות אחרי הבשורה או ההחלטה, 10 חודשים לאחר מכן, 10 שנים לאחר מכן. לדוגמה, הבחור, הבחורה נפגשו, פגישה ראשונה, פגישה שנייה, היה נראה טוב, ואז הודיעה הבחורה שהיא לא מעוניינת להמשיך. איך ההרגשה? ב10 דקות הראשונות, השמיים נפלו. דרמה. קשה. זו ההרגשה בהתחלה. אחרי 10 חודשים נמצא מישהו אחר, ראוי יותר, מתאים יותר, 10 שנים לאחר מכן. כמה נחשוב על זה? מי בכלל יזכור את הסיפור הזה? הוא כבר יהיה נשוי, עם ילדים, יהיה לו את העבודה שלו, התפקיד שלו, יהיה לו בדיוק את השידוך המתאים לו. כלומר, גם בזמנים שיש כאב, יש לבחון את ההווה בראי העתיד. כמה דרמטית היא ההחלטה בהווה, כמה דרמטי הוא האירוע בהווה. נכון שעכשיו הוא כואב, אבל יש להסתכל עליו בזווית רחבה יותר, וכך יהיה קל יותר להמשיך הלאה, ולהתנסות בעוד פגישה ועוד פגישה, עד שבעזרת השם מוצאים את השידוך הראוי. נחזור לנושא של הבררן. אנחנו חיים בתקופה של הרבה אפשרויות, הרבה אופציות, מה שמקשה על בני אדם להחליט. וכאשר בני אדם לא מחליטים, הם בעצם מחליטים שלא להמשיך להימנע. אז זה נקרא להחליט לא. כאשר אנשים נכנסים לחנות גדולה עם הרבה נעליים, הם מתבלבלים מכל כך הרבה סוגי נעליים. ובהרבה מקרים יוצאים בלי לקנות כלום. למה? כי נותרה חוויית הבלבול. בחנות קטנה, מבחר מצומצם, עושים השוואה בין שניים או שלושה דגמים, והרבה יותר קל להחליט, להגיע להחלטה. אז מי הולך יחף ומי הולך עם נעליים? מי שהלך אל המקום עם הרבה אופציות, הרבה אפשרויות, או מי שהלך למקום עם פחות אפשרויות? יאמר האדם, כן, אבל זה נעליים לכל החיים. נכון, אבל בינתיים, האדם שנכנס לחנות הגדולה, הוא הולך בלי נעליים, וככל שהוא ייכנס לעוד חנויות גדולות, הוא יבלבל את עצמו יותר ויותר. ויותר מכך, גם כאשר הוא ימצא את הנעליים המתאימות, הוא עדיין ימשיך לשאול את עצמו את השאלה, רגע, אבל אולי יכלו להיות נעליים אחרות, וגם עם הנעליים שיש לו, הוא לא מרגיש עליהם. הוא מטיל ספק, שמה יש נעליים טובות יותר. אולי זה לא הנעליים הטובות ביותר שיש. כך גם כן בשידוכים. האדם לא פעם משווה כל כך הרבה אפשרויות, כל כך הרבה בני אדם שיש, הצעה כזו והצעה אחרת. והזמן עובר ובינתיים הוא מחפש את זוג הנעליים הכי מדויק. וככל שהוא נכנס לחנויות נעליים רבות יותר, הוא נמנע ואפילו מתרחק מההצעה הנכונה בשבילו. וכמו שאומרים הדרשנים, בשבע ברכות אנחנו מברכים את בני הזוג שתהיה להם שמחה, כסמכך יצריך בגן עדן מקדם. מה השמחה הגדולה? התשובה היא שאין להם אפשרות אחרת. זו אפשרות היחידה. וזו המטרה. שבסוף בני הזוג, הם יודעים שזהו, זו האפשרות היחידה. וצריכים להחליט, וצריך לזכור, ככל שעובר הזמן, מאבדים את ההצעות הטובות. ככל שהאדם הוא צעיר יותר, הוא מרשה לעצמו להתלבט. אבל כאשר ההתלבטויות לוקחות יותר מדי זמן, הוא מתרגל להיות המתלבט. והוא כבר הופך את זה לערך. הוא יותר מדי מזדהה עם ההתלבטויות. אבל הזמן עובר, ונעשה האדם מבוגר, והוא כבר לא יקבל את ההצעות שהיו כשהוא היה צעיר. ואז שוב הוא מתלבט, ושוב עושה השוואה בין ההווה לבין העבר. ואז כבר יש צורך במשפחה, יש צורך במשפחה רחבה, ילדים, אבל כעת ההצעות הן פחות טובות. בעיניים שלו בכל אופן, לפי מה שהוא רצה, לפי מה שהוא תכנן. ולכן חשוב לזכור, אי אפשר לדאוג בעתיד לעתיד. לעתיד דואגים בהווה. ואם בהווה האדם לא מרגיש צורך למהר, אבל בעתיד כאשר הוא ירגיש צורך להתחתן, הוא לא יוכל להשיג את ההצעות שהוא קיבל באותם זמנים שלא היה צורך להתחתן. מבחינתו לא היה צורך. ולכן הוא הרשה לעצמו להתלבט. יש אנשים שאומרים, אני מפחד להתחתן. מחויבות, אחריות. זה נכון. מחויבות, אחריות, רצינות. אבל מה האפשרות השנייה? לא להתחתן. גם אם כעת בהווה ישנה הרגשה טובה של חופש מאחריות, אבל בטווח הארוך, הבדידות היא הרבה, הרבה יותר קשה. ובעיקר, שהחברים מתחתנים, יש להם משפחה, ילדים, הם נמצאים בעולם אחר, במקום רציני יותר, בוגר יותר, אחרה יותר. והכאב של הבדידות הוא קשה הרבה יותר מאשר כאב האחריות והרצינות. כאב וקושי בכל אופן הולך להיות. בואו נבחר את הכאב והקושי הראוי והנכון. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
יברך שהכל או לא יברך?
תשובה מלאה, 10 נקודות.
צריך לחשוב על זה קצת,
קיבלת רמז.
מה צריך לברך?
זמננו תם.
חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ב על הלכות ברכות יוצא לדרך. רוצים להצטרף לנבחרת של עולם ההלכה? חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה מספר 9 וענו על שאלות בהלכות ברכות.
חתן חידון הלכה למעשה.
הרב.
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה. תוכנית הבכורה בקרוב. All gift for you. משלוחי מתנות מעוצבות ושוקולד לכל יעד ברחבי הארץ ולמגוון יעדים בארצות הברית ובאירופה. הזמינו אונליין. All gift for you. 02-997-4050. 02-997-4050.
מה הלוז? נוסעי ונוסעות רכבת ישראל, החל ב-25 בדצמבר 21, צפויים שינויי לוז בתנועת הרכבות. התעדכנו באתר הרכבת, באפליקציה או בטלפון כוכבית 5770. תודה על הסבלנות. משרד התחבורה ורכבת ישראל.
ביי ביי 2021, ביי ביי למע"מ. עד 50% הנחה על כל מחלקות הקולבו שבמבצע בקניית שני פריטים ויותר. רק חברי מועדון ומצטרפים חדשים נהנים מהיתרה ללא מע"מ. כפוף לתנאי המבצע. משביר.
הפעם, יותר מתמיד, חשוב להתחסן מפני שפעת. החורף מתאפיין בעלייה בשכיחות מחלות זיהומיות בדרכי הנשימה. ביניהן, כמובן השפעת, הפוגעת בכל קבוצות גיל. בשל עירוב התחלואה בין נגיף קורונה לבין השפעת העונתית, השנה חשוב יותר לצמצם סיכונים. חיסון מפני השפעת בזריקה או בתרסיס נמצא בקופות החולים וניתן בלי עלות, בלי מרשם ובלי הפנייה. נצלו את זכותכם והתחסנו. למידע נוסף, פנו לרופא שלכם או למוקד כל הבריאות, כוכבית 5400, מגיש משרד הבריאות.
מקרר יין ב-444 שקלים, קיריים זכוכית ב-333, תנור בנוי בוש ב-990, מייבש כביסה 7 קילוגרם, ההגה ב-880, קומקום נירוסטה גדול ב-29 שקלים, אופני כושר ב-199 שקלים, מגעץ ב-29 שקלים, שולחן סלון ב-99 שקלים. גגונים לבית מ-99 שקלים. הנגר העודפים של מחסני חשמל בחדרה, כיכר המשטרה, ובראשון לציון מערב, מתחם אלקטרה. המלאי מתחלף ומשתנה בכל יום. היריד מסתיים ביום חמישי בערב. אל תחמיצו.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
יש אנשים שנוסעים לראות את הבית הלבן מבחוץ. יש גם אנשים שנוסעים לראות את בית הפרלמנט הבריטי מבחוץ. אבל אתם יכולים להיות האנשים שיסעו לשם כדי להשפיע מבפנים. קורס הצוערים של משרד החוץ בפתח, ואתם מוזמנים להגיש מועמדות. אולי תהיו הדיפלומטים הבאים של מדינת ישראל. להגשת מועמדות, ייכנסו לאתר משרד החוץ. בואו לחוות, להגשים, להשפיע.
היום, יום אחרון להגרלה של עלי שיח. כרטיסים אחרונים, כוכבית 6163.
מסע משפחות בני התורה למרוקו של כל חי. 6 ימים החל מיוד בית שבט. אתם חייבים להיות שם. חייגו עכשיו 02-642-8888. קזבלנקה טורליינס 02-642-8888.
כמה מרווים? ככה קרים. מים נהדרים זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו כוכבית 20-26.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
ערב טוב.
טוב, כבוד הרב.
ערב טוב.
ככה, יש לי שאלה, הייתי מעדיף לא להזדהות בשמי. אני בחור מוגבל שמרותק לכיסא גלגלים.
כן.
ושאלתי היא, אני כבר בן 30 עוד מעט, ואני בחור חסידי שבא ממשפחה ליטאית. זאת אומרת, המשפחה שלי ליטאית לגמרי, ואני נהייתי חסיד לפני בערך 14 שנה.
כן.
והשאלה שאומרים לי, תשמע, אתה בחור מוגבל, אתה צריך מאוד מאוד להתפשר, אתה, ואחד הדברים שאומרים לי בלהתפשר, אני
מאוד מאוד בניתי את עצמי, אני גם לומד בישיבה חסידית, מסגרת חסידית, אני לא רוצה בדיוק לחשוף פרטים לחצר שלה, אני משתייך כיום, אבל השאלה היא כזאת. כן. אני מאוד מאוד רוצה לבנות בית חסידי, עם כן. מנהגים חסידיים וכל הדברים הללו.
כן.
אז אומרים לי, תשמע, אתה לא חסיד מבטן ומלידה, אתה יכול להתפשר. עכשיו השאלה שלי לכבוד הרב, כאילו, השאלה עד כמה להתפשר? אני לא מחפש דווקא חסידית, אבל אני מרגיש ששם זה עבודת השם שלי, שם זה המקום שלי, ואני מאוד רוצה להמשיך, אני מאוד טוב לי, ואני מאוד רוצה שגם הילדים שלי בעזרת השם ימשיכו במנהגי החסידות, ואני מאוד רוצה שהבית שלי יהיה מושתת על הצורה הזאת. השאלה עד כמה להתפשר, כי זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לי. זה דבר שזה עבודת השם שלי, ואני לא, אני מרגיש שאם אני לא אהיה ככה, אני יקים בית ולזרוק את כל הערכים שלי, את כל מה שבניתי, ואני לא רוצה לראות את עצמי ככה.
כן. אז מה ההתפשרות? לקחת מי שלא יהיה בית חסידי?
לא, ההתפשרות זה לקחת מאחת לא מבית חסידי, שזה ברור לי. אבל ההתעקשות שלי היא שתסכים לבית חסידי ולחינוך חסידי. השאלה אם אני אמור, לפי דעתו של הרב, להתעקש על זה, או לשמוע את הלחשושים שאומרים לי כל הזמן, תשמע, אתה לא חסיד, תצא מזה. וזה כואב לי, זה דבר שהוא נורא נורא מציק לי.
ודאי, התלבטות קשה מאוד. תראה, אנחנו צריכים לבחון את הדבר בראי האפשרויות. מה זאת אומרת? האם באמת יש אפשרויות אחרות? האם באמת יש אפשרויות? כמה זמן יש אפשרויות? כמה זמן אפשר לנסות? כמה זמן אנחנו בשידוחים? איזשהו גבול מסוים שאנחנו יודעים שאם והיה, אני אתן דוגמה, נגיד במספרים. נגיד אדם אומר לעצמו, אתה רוצה להגיד בן כמה אתה?
אני עוד מעט בן 30.
אתה עוד מעט בן 30. היא מצוין. עכשיו, אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו. ככל שהזמן עובר, אנחנו נקבל הצעות שהן הצעות, מה שנקרא, סליחה על הביטוי השטחי, פחות טובות. ככה זה באופן טבעי. לא
אני, נעים. לא, אני לא נפגע מזה בגלל המוגבלות שלי, כי אני יודע בדיוק את המצב שלי, זה בסדר.
כן, מצוין. זה טוב שאתה מכיר וזה נהדר. גם מבחינת הגיל, אני מתכוון. מבחינת הגיל, גם בזה אנחנו מוגבלים. אם ככה, אנחנו צריכים לבחון עם עצמנו, להגיד טוב, כמה זמן אני יכול לחכות בשביל האידיאלי. יש לי את האידיאלי. האידיאלי זה הבית החסידי. מצוין. כמה זמן אני מחכה בשביל להשיג את השידוך הראוי? עוד שנה, עוד שנתיים. כמה זמן?
עכשיו, אני אגיד לרב את האמת. אני, שוב פעם, אני לא מחפש דווקא בחורה החסידית, שתסכים לקבל את האהבה.
כן, כן, אני מבין. שתסכים לקבל את האהבה.
ולי לא אכפת לחכות. זאת אומרת, לי לא אכפת, כי זה דבר שהוא בנפשי. זאת אומרת, זה דבר שהוא החיים שלי. השאלה, איך אני מתנהג?
זה שזה בנפשך, בהחלט. זה שזה חשוב לך, בהחלט. זה שאתה מוכן לחכות לכך, בהחלט. השאלה היא שאלה אובייקטיבית. האם כל מה שאתה מוכן לחכות בגלל הסיבות הנכונות, האם אתה גם תזכה לתגמול לכך? אז אף אחד מאיתנו לא נביא ולא יודע מה יהיה, ולכן איזו חכם הרואה את הנולד? איך אדם יכול חכם הרואה את הנולד? על בסיס מה שהיה. צריך לבחון בשוק, מה שנקרא, בשוק השידוחים, לבחון בחברה, ולראות האם יש סיכוי או אין סיכוי. אם והיה ואנשים פעם אחר פעם אומרים, תראה, אתה בינתיים מתרחק יותר ויותר מהסיכוי, ובדקת ויצאת עוד פעם ועוד פעם, אז יכול להיות שכדאי להתחיל להקשיב למה שאומרים. אם והיה ואתה רואה בפגישות שאתה יותר ויותר כן מתחיל להגיע למקומות שלהם אתה רוצה להגיע, אז בוא נגדיר איזשהו פרק זמן מסוים, כי בסוף העתיד לא ידוע לנו. ופרק זמן אנחנו צריכים לשים כדי לעצור, אנחנו חייבים באיזשהו שלב מסוים להגיד, זהו, די, אנחנו עכשיו עולים קדימה לתחנה הבאה בחיים. הרי לא נוכל להישאר בתחנה הזו כל הזמן בחיים. ואם והיה, אני עכשיו יהיה קיצוני. על הצד ש, שלא נוכל למצוא אישה שהיא רוצה בית חסידי. או שלא תהיה מוכנה לזה. אני לא אומר שלא נמצא, אני אומר, על הצד ש. אז מה נעשה? אנחנו בכל מקרה בסוף נתחתן ונבנה בית. כי בסוף הצורך לבית והחשיבות של בית, היא תעפיל על הצורך במסגרת הנקודתית שנמצאים בה כעת בבית החסידי. על כל המעלה של בית חסידי. חלילה, לא להטיל דופי בשום מעלה או בשום חצר או בשום עדה, אבל כן להגדיר את צורך מול צורך. אנחנו כאן בשאלה מהותית של צורך מול צורך. אז יגיע השלב שבו אם והיה ונגיע ונצטרך להכריע בין בית לבין המשך הנהגה חסידית, אז לא נוכל להישאר רווקים כל הזמן. ובסוף כן נצטרך להכריע. אז השאלה היא כמה זמן אנחנו מתגלגלים ואנחנו לאט לאט מאבדים מהיכולת למצוא את השידוך. ככל שעובר הזמן אנחנו במצב פחות טוב. אנחנו כן יכולים, אנחנו כן יכולים, ברגע שאתה מגדיר שאתה רוצה בית חסידי, אתה רוצה בית חסידי גם עם כל החינוך וכל המערכת העתידית הזו, נכון?
כן.
והבת זוג, היא מגיעה עם מקום לא חסידי, המשודכת, היא מגיעה עם בית לא חסידי. עכשיו, אם והיה, ואם והיה והיא מגיעה עם בית לא חסידי, הסבירות הגדולה שהיא בחורה, שהיא משתייכת לחברה שנמצאת, היא לא תסכים לבית שהוא לא בית חסידי. מי שתסכים לבית שהוא שונה עם מה שהיא גדלה בו, אני לא חלילה מטיל דופי, ואני אומר, גם זה אומר קצת איזושהי שאלה מסוימת. איך ייתכן שהיא מסכימה, אני לא אומר שחסידי זה פחות טוב, אולי זה אפילו יותר טוב, אבל אני אומר, איך זה ייתכן שהיא מתאימה, היא מסכימה לוותר, בלי שהיא בכלל בדקה וראתה ויודעת. הרי היא לא יכולה בנות לא עוברות תהליך כמו שבנים עוברים. זה לא שכיח אצל בנות שעוברות מליטאים לחסידי או מחסידים מליטאים. אצל בנים זה יותר שכיח, כי הם יותר נמצאים במקום של בדיקה ואירורים בהקשר הזה.
אפשר לשאול שאלה, אני, מה שמאוד מאוד, באמת שאלה האחרונה, אבל אני חושב שההורים שלי אומרים לי, אתה לא גדלת בבית חסידי, כי הם לא חסידים, הם לא יודעים כמה שזה חשוב. זאת אומרת, אם הם היו, יכול להיות שאני טועה מהבחינה, בהבחנה הזאת, אם הם היו חסידים, הם היו מבינים את החשיבות של העניין, או שאני כן. טועה...
אין החינמי, יכול להיות שהם מבינים את חשיבות העניין, אני לא חולק על כך, ולכן אתה יכול, אתה לא בכך צריך לשאול אותם. בוא ננסה לבדוק את זה באופן אובייקטיבי, ענייני, כלומר, בוא נבדוק ונראה. האם אנחנו מתקרבים לשידוך או מתרחקים ממנו? לא ההורים. בוא לא נשאל את ההורים, בוא נשאל את האנשים הקרובים אלינו. בוא נשאל את השטחנים. בוא נשאל את האנשים האלה. האם אנחנו מגדילים סיכוי להתקרב או להתרחק אל השידוך? זו השאלה. אנחנו צריכים לבדוק את זה עניינית. עכשיו, אם והיה וההורים היו בבית חסידי והיו מבינים את כל המעלות, אבל גם אז בפניהם הייתה עומדת שאלה, האם הבן התחתן עם מישהי שהיא לא עם בית חסידי, או שהוא לא התחתן או התחתן עוד כמה שנים, ויכול להיות שיהיה בית חסידי עם הרבה מאוד בעיות בשלום בית, אז לא בטוח שיהיו מעדיפים את האפשרות השנייה. גם אם היו מכירים בחשיבות של הדבר. אז אני לא בא להכריע, אני כן בא להגיד, אנחנו צריכים לדייק במציאות. צריכים לדייק במציאות, להבין איפה אנחנו עומדים, מתקרבים או מתרחקים. אם אנחנו מתקרבים לשידוך, בוא נחליט איזשהו פרק זמן, עוד שנה, עוד שנתיים וזהו. אז אנחנו חותכים. ואם אנחנו מתרחקים מהשידוך, אז יכול להיות שעוד שנה ושנתיים כבר יהיה מאוחר מדי. רק את זה אנחנו צריכים לבדוק. לפי זה נדע את התשובה.
הבנתי. בסדר, תודה רבה כבוד הרב.
שיהיה בהצלחה בעזרת השם, בשורות טובות והרבה כוח, ובעזרת השם מהשם אישה לאיש. את האישה הראויה כדי שאכן יהיה הבית כפי שאתה חפץ בעבודת השם השלמה והתאורה שלך.
אמן, שכוח.
כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב.
כן, שלום וברכה.
שלום וברכה. רציתי לשאול את הרב, למה אומרים שמישהו שכופר בטובתו של חברו, בסוף גם כופר בטובתו של המקום?
מה הקשר בין הדברים האלה? התשובה היא, בהרבה מאוד מקרים, כאשר האדם הוא כופר בטובתו של חברו, זה לא רק סתם כפירה, זו כבר מהות בנפש. מה זאת אומרת? האדם הוא כופר בטובתו של חברו, פלוני עשה לו טובה, והוא מזלזל בטובה הזו. כלומר, הוא מפתח גישה שהיא רואה בעין שלילית את מה שהוא מקבל. הוא מזלזל במה שהוא מקבל. הוא קיבל טובה והוא לא מייקר, והוא מזלזל, הוא אפילו מטיל דופי, מטיל פגם, אולי אפילו מעביר ביקורת כלפי מי שעשה לו טובה וכדומה. כלומר, הוא לא מייקר מה שיש. זה שאדם לא מייקר מה שיש, זה לא בעיה במה שהוא קיבל. זה בעיה בעיניים. זה בעיה בזווית הראייה. העיניים שלו לא רואות לא כמו שצריך את המציאות. העיניים שלו רואות בצורה עקומה. הוא רואה בעיניים לא בריאות. הבעיה היא בעיניים. ואז לכן, הוא מקבל טובה מחברו, הוא מזלזל. הוא לא מייקר, הוא לא מעריך. העיניים האלה הן לא מוגבלות למרחבי הקשר היחיד בין האדם לחברו, אלא הם מרחיבים את האופקים, מרחיבים את מעגלי הראייה, וכך גם כן לגבי החיים שלו. הוא התחיל להגיד למה נולדתי למקום הזה, ולמה לחברה הזו, ולמה בעבודה הזו, ולמה בעשייה הזו, ולמה החיים שלי ככה, ולמה ולמה ולמה. כל כך הרבה שאלות למה. ובכך הוא כופר בטובתו של מקום. במקום הכל נשימה או נשימה, אבי מודה לו, הוא הפוך על כל נשימה או נשימה, הוא מוצא עוד סיבה מדוע החיים שלו הם בדיוק לא החיים שהוא היה אמור שיהיו לו. כלומר, יש לו בעיה בראייה, יש לו בעיה במשקפיים שבעזרתם הוא רואה את המציאות. ולכן, כל הכופר בטובתו של חברו בסוף כופר בטובתו של מקום. מדוע? כי אם אנחנו מסבירים את זה כתכונת אופי, אז תכונת האופי, העיניים השליליות האלה שרואות בכל עשייה של החבר, את הממד השלילי, אז הגישה הזאת תמשיך הלאה כלפי החיים וכלפי כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. כך מסביר הרב דסלר במכתב מליהו את הקשר בין הכופר בטובתו של חברו לבין הכופר בטובתו של מקום.
תודה רבה.
בבקשה. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
תודה רבה הרב על התוכנית המעניינת. אני רציתי לשאול על גיל התבגרות.
כן.
יש תופעה בגיל התבגרות שילדים שעד אז היה להם קשר מאוד טוב עם ההורים, פתאום מתביישים בהורים ולא רוצים להופיע איתם, נגיד בפפר או במקום שיש עוד אנשים שמכירים אותם. אני הייתי רוצה לדעת מאיפה באה התופעה הזאת, אם זה משהו שהוא בא בעקבות משהו שכאילו לא עשו טוב. וגם הייתי רוצה לדעת אם נגיד לבוא ולדעת מה שנקרא לדפוק על השולחן ולהגיד אני בא איתך לא מה שנאמר, או כאילו לזרום עם זה להגיד בסדר, היא עכשיו מתביישת מההורים, אז לא נבוא, יעבור לה, כאילו מאיפה זה בא ואיך נכון להגיב.
איך הקשר באופן כללי בלי ההופעה החיצונית מה שנקרא, בלי להיות בחוץ? בבית, איך בבית הקשר? בסדר.
כן, אני חושבת.
טוב, אז מאיפה זה בא? תשמע, בגיל ההתבגרות הרבה מאוד נערים מתביישים בהורים שלהם. עכשיו, אין לזה סיבה. כלומר, אובייקטיבית. זה לא שמשהו רע בהורים. אבל זה מעין משהו התפתחותי אצל הילדים. לגלות עצמאות. אנחנו כבר לא תלויים בהורים. אנחנו אנשים לעצמנו. הרגשות האלה והצרכים האלה והגישות האלה, הם אלה שעומדים מאחורי הגישה והצורך להיות יותר לבד, בודד, להתבייש כביכול בהורים. זה לא מגיע עם מקום אישי. לא צריך להסתכל על זה כמקום אישי. זה לא מגיע עם מקום אישי שהילד מתבייש בהורים, כי ההורים עשו משהו רע, וכי הוא רואה במשהו רע. הוא לא חושב יותר מדי על ההורים. בגיל ההתבגרות, הילד נמצא בפרץ של אנרגיה לחיפוש האני שלו, מה שנקרא. מה מרגיש לו טוב, מה לא מרגיש לו טוב, איך הוא התנהל, ואיך הוא הסתדר. ואחד מהצרכים החזקים שפורצים בגיל ההתבגרות, זה צורך העצמאות. ולכן הוא עדיין לא יודע להגדיר את צורך העצמאות. אז אני לא רוצה שאף אחד יראה את ההורים שלי, לא כי באמת הוא יתבייש בהם. ועובדה, זה הרבה מאוד נערים, הם עם אותו גישה, ולמרות שהקשר בין הנערים האלה, בין ההורים, הוא בסדר גמור סך הכל. הפתאום בחברה, שם מתביישים. הגישה הנכונה היא מאוד לכבד את זה. לא להתייחס, לא לעשות מזה עניין. להבין שזה חלק משלב התפתחותי של הנער, וזה יעבור לו עוד כמה שנים. זה בסדר גמור. זה בסדר גמור, זה נורמלי, זה קורה, זה חלק מהתפתחות, שהילד עדיין לא לגמרי מגדיר בצורה ברורה, שישנה אמנם נפרדות בינו לבין ההורה, אבל הנפרדות היא יכולה להיות גם כאשר אנחנו הולכים ביחד. חלק מהעצמאות שהוא בונה לעצמו זה שאני יהיה לבד, אני לא צריך להיות בחברת ההורים שלי, שלא יראו אותי בחברת ההורים שלי. כיוון שאת העצמאות שלו הוא בונה בעזרת זה שאנשים אחרים מסתכלים עליו. כאשר אנשים אחרים מסתכלים עליו, אז כפי שהם מסתכלים עליו, הוא לומד להסתכל על עצמו. אז אם אנשים מסתכלים עליו שהוא מסתדר בלי ההורים שלו, אז הוא לומד להסתכל על עצמו שהוא מסתדר בלי ההורים שלו. ובכך הוא מביא לידי ביטוי את הצורך שלו בעצמאות. כשהוא יתבגר קצת יותר, הוא יבין שעצמאות וקשר עם ההורים, זה לא בהכרח תרתי דסתרי. אבל עכשיו, בינתיים, הוא עדיין לא במקום הזה. אפשר עד רבה לדבר איתו על זה, אפילו בצחוק, ולהגיד לו, ודאי, אנחנו לא נגיע, אנחנו רק נהיה מרחוקים, ואם נתראה ברחוב, לא נגיד שלום שלום, לצחוק איתה על זה. ללכת איתה עם זה.
אז למה הרב שאל בהתחלה איך הקשר, כאילו, יש מקרים שזה כן בעייתי?
אם והיה, ובגדול, יש, זה מאפיין קשר, כלומר, אם והיה, וגם הקשר בבית הוא קשר רע, לא טוב, וגם מחוץ לבית הוא קשר לא טוב, אז אפשר כבר להתחיל לבחון את זה בזווית ראייה נוספת. בכל אופן, הזווית הראייה שנמראה עד כה היא הייתה רלוונטית, היא הייתה ראויה ונכונה. השאלה היא, האם מתווסף לזווית הראייה הזו עוד משהו? כלומר, שגם בבית יש מריבות ויש ביקורות ולא מסתדרים אחד עם השני וכדומה, ואז זה יכול להחריף יותר. לכן שאלתי בהתחלה את מה שאלתי.
הבנתי, וגם אם המקרה, נגיד, כן שיש מתח בבית עם ילד מסוים, אז גם נזרום עם זה ולהגיד כאילו לא לעשות מזה עניין בכלל.
עוד פעם, סליחה?
אם, לא, פשוט מדובר פה בכמה וכמה בני נוער בבית אחד, אז אני עכשיו מסתכלת על ילד מסוים שהוא כן יש יותר מתח בין ההורים לילדים. נגיד שגם אצל הילד הזה זה מופיע, אז שם גם כאילו לא לעשות מזה עניין, לזרום עם זה, לוותר.
לנסות, כן. הוא מבוגר, הוא בן כמה הילד הזה?
13.
עדיף. עדיף לא לעשות מזה סיפור, לא יותר מדי להיכנס. צריך לדעת שבהרבה מאוד מקרים להיכנס יותר מדי לתוך העניין הזה והשיחות ולמה הוא עשה ואיך הוא עשה וזה לא טוב, לפעמים זה מחריף את הבעיה יותר ויותר. לפעמים צריך שיתקיים בנו והתעלמת, פעמים שאתה מתעלם. להתעלם, לעשות, באמת לשים גבולות איפה שהיד מתחצף, מתנהג בצורה לא נכונה וכדומה, אבל אם והיה ויש בשגרת החיים יש 7, 8, 10 דברים ביום שהוא לא לגמרי בסדר, לא על כל דבר צריך לתת ביקורת ולהתייחס. כי ילדים באופן טבעי הם גם בעקבות הצורך שלהם לחיות טוב, להסתדר, הרי גם הם לא תמיד אוהבים להריב, גם הם יותר אוהבים לחיות חיים של שלום, שלווה, ליהנות, לשמוח, יש להם צורך בזה. לכן צריך לאפשר להם את הצורך להתפתח, להתבגר, קצת להריב, להתווכח, להבין שהדברים לא בדיוק כמו שהם רוצים. זה חלק מפיתוח מיומנויות החברה שהם זקוקים לפתח אותם.
תודה רבה,
יישר כוח. בבקשה, הכל טוב. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
שימו לב, יומיים אחרונים למבצע אטרף, מקסחים את המיסים בפעמיד סטור. עשרות פריטים במחירי כסח, לדוגמה, 3 חבילות שתייה קרה, 180 סיסי, ב10.90 שקלים. 75 צלחות גדולות ב19 שקלים. פעמיד סטור, יומיים אחרונים למבצע.
אמא, תחזרי אליי בבקשה.
אמא, אני מחפש אותך כבר שעתיים, ודואג לך.
ההורים שלנו לבד בבית. איך נדע אם חס ושלום נפלו? מתנדבי יד שרה מתקינים משדרי מצוקה עם חיישני נפילה לאלפי קשישים. במקרה של נפילה, החיישנים מודיעים ישירות למוקד הרפואי שביד שרה וגם לכם. חייגו, כוכבית 6447, ושמרו על חיי ההורים. המוקד פועל 24/7 על פי כללי ההלכה, כולל בשבתות וחגים.
להיט של החורף חוזר.
נמס בכוס של כנור.
נמס בכוס של כנור. מ-100% רכיבים טבעיים.
בראשית, אולם האירועים היוקרתי בראשון לציון מזמין אתכם לערוך את האירוע המושלם שלכם לכל סוגי האירועים, עד 700 איש באולם וגן אירועים קסומים במיוחד, והאוכל ממש חוויה קולינרית ברמה גבוהה, כשרה למהדרין מבית אבי מלכה. התקשרו והזמינו בראשית 03-5252-556, 03-5252-556, דרך המקבים 56 ראשון לציון.
פשוט אשר בנחל. דברי הצדיק מאבנאל. בחנון עינה בזאת. אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אני אבוא לכם פתח תקווה. שמעתי את הפרסום על התפסה של אשר בנחל וההבטחה של הצדיק. התפסתי קרח אחד של אשר בנחל ותוך 3 חודשים קניתי בית בצורה מעל הטבע. בזכות הצדיק ובזכות זה שהתפסתי קרח של אשר בנחל.
לנס משלכם חייגו לניצני הקודש. כוכבית 5610. כוכבית 5610.
יש אנשים שנוסעים לראות את הבית הלבן, מבחוץ. יש גם אנשים שנוסעים לראות את בית הפרלמנט הבריטי, מבחוץ. אבל אתם יכולים להיות האנשים שיסעו לשם כדי להשפיע מבפנים. קורס הצוערים של משרד החוץ בפתח, ואתם מוזמנים להגיש מועמדות. אולי תהיו הדיפלומטים הבאים של מדינת ישראל. להגשת מועמדות ייכנסו לאתר משרד החוץ. בואו לחוות, להגשים, להשפיע.
היום, יום אחרון להגרלה של עלי שיח, כרטיסים אחרונים, כוכבית 6163.
הפעם, יותר מתמיד, חשוב להתחסן מפני שפעת. החורף מתאפיין בעלייה בשכיחות מחלות זיהומיות בדרכי הנשימה. ביניהן, כמובן השפעת, הפוגעת בכל קבוצות גיל. בשל עירוב התחלואה בין נגיף קורונה לבין השפעת העונתית, השנה חשוב יותר לצמצם סיכונים. חיסון מפני השפעת בזריקה או בתרסיס נמצא בקופות החולים וניתן בלי עלות, בלי מרשם ובלי הפנייה. נצלו את זכותכם והתחסנו. למידע נוסף, פנו לרופא שלכם או למוקד כל הבריאות, כוכבית 5400, מגיש משרד הבריאות.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב הרב. אני מתקשרת לגבי אח שלי, הוא בן 25 עכשיו, והוא כתוצאה כנראה כמשימוש בסמים וגם לחץ בעבודה, הוא היה רגיל, היה הכל בסדר, ופתאום התחילו מדבר לו, מדבר לו לעניין.
מנותק מהמציאות?
כן, כן, יש לו, יש פעמים שהוא כן, שהוא, ואיך, שאלה, איך מביאים אותו לטיפול, גילו, איך, הוא לא רוצה. זהו, והמצב זה לא פשוט, גם השפיע על אבא שלי, גם שהוא גם עכשיו בחרדה מזה, והוא, עכשיו הוא בכלל, נסע, כאילו, נסע לטיול, בתאילנד, הוא לא, אנחנו רוצים שהוא יחזור גם.
איך שחבר טוב יתפוס אותו, יהיה קשה מאוד להביא אותו. ברגע שלוקחים סמים ויש השפעות של ניתוק מהמציאות, אז זה כבר דבר שהוא...
לא, הוא כבר לא, עכשיו הוא כבר לא לוקח, כבר הפסיק עם זה, אבל כנראה משהו לקח ו...
צריך להיזהר בדברים האלה. צריך, איך לשכנע אותו, יהיה קשה לשכנע אותו, הוא חי במקום שמבחינתו הכל טוב והכל בסדר. ברגע שרוצים טיפול, זה בגלל שמשהו בחיים לא מתנהל כמו שצריך. ברגע שמייצרים חיים שהם פשוטים מדי וקלים מדי, אז כבר אין צורך בטיפול. אבל לאחר מכן משלים איזה מחיר על כך. היה עדיף שחבר, אם אפשר לי למצוא חבר שישכנע אותו. או, אם והיה והוא אח שלך ואת בקשר איתו, אז נדבר איתו פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, ולהגדיר את זה. מה להגדיר? זה קצת קשה, אבל צריך לעשות את זה. להגדיר. היום אתה בן 25, והיום נראה לך שהכל קל ונוח, ועושים טיולים איפה שרוצים, מה שרוצים, איך שרוצים, אבל אי אפשר לדאוג לעתיד בעתיד. אפשר לדאוג לעתיד רק בהווה. רק היום אתה יכול לדאוג לעתיד שלך, זאת אומרת, למשפחה וכדומה. זה לנסות לעורר איזושהי שיח לקראת הובלתו לקיחת אחריות למען החיים שלו בעתיד. אם נצליח להביא למקום כזה, אז יש יותר סיכוי שהוא ירצה להגיע לתהליך של טיפול, שבו באמת תנסו לעזור, לראות איך הוא מתמועד עם לחצים, ולא משתמש בחומרים מלאכותיים מרעילים ומסוכנים, אלא כן משתמש לפי הכוחות והיכולות שלו, בצורה בריאה, נכונה ומאוזנת.
לפעמים יש מצבים שהוא כן מדבר על העניין, והוא כן לא תמיד הוא במצב של איזה, לפעמים הוא כן, הוא כן בסדר, לפעמים אתה...
כן, השאלה אם לפעמים הוא כן בסדר זה מצוין, אבל אם והיה ויש יותר מיני רגעים שהוא לא בסדר, אז זה כבר לא, זה כבר, זה כבר צריך לטפל בזה בדחיפות.
כאילו מתרגז מהירים, אבל אנחנו מפחדים, כל מילה שאני אומרת לו נגיד, אתה צריך זה, הוא מנתק לי את הטלפון, צריך פסיכולוג, הוא לא, הוא לא מוכר, כאילו, הוא
ישר, הוא יכול להתרגז,
כאילו, כן, הוא מתרגז מהר, כאילו, מפחדים כבר להגיד לו, מה, לא יודעים כאילו איך לגשת אליו, כבר איך, מה להגיד.
בנושא הזה, בנושא הזה הוא מתרגז מהר, בכל נושא גם כן, או רק בנושא הזה?
לא, כל נושא, קצת משהו שמציפה מעצבן אותו, אז הוא מתרגז ומתחיל לצעוק ו...
טוב, זה בדיוק הסיבה שקרה גם כן בעבודה, אני הבין, הוא היה בלחץ שם, ולכן הוא לקח מה שהוא לקח. למה? בגלל שהיה לו קשה. כשקשה לו, אז זה מה שהוא עושה, ככה הוא בחר להגיב. לכן, אני ואבי יגיע איזשהו חבר, אם אפשר שאתם תגיעו לאיזשהו חבר טוב שלו. אפילו אם צריך, סליחה שאני אומר, לשלם לחבר הטוב הזה. זה נראה ככה קיצוני, אבל לפעמים צריך לפקח חכם ולא לחפש להיות צודק. להשיג איזשהו חבר טוב.
הוא לא רוצה, אין, הוא לא רוצה כבר חברים, הוא אומר, זהו, אין לי כבר חברים, מספיק לי את המשפחה שלי וזהו, נגיד המשפחה שלו, תראה, עלינו היחידים שהוא כאילו, כן, מאמין שכאילו,
תלכו אז אתם, תלכו אתם, תלכו אתם, מי שבקשר טוב איתו, שילך איתו, שהוא ילך, מי שבקשר טוב איתו, שהוא ילך לאדם שהוא יועץ, והיועץ הזה, הוא יכוון איך להתייחס אליו, ובצורה עקיפה ינסה, להחדיר לו איזה שהם תפיסות וגישות חדשות. זה לא הדבר האידיאלי, אבל זה דבר שאפשרי אם אין ברירה.
כאילו, רק להגיד לו פעם אחרי פעם, לנסות ל...
לא, זה סתם מרחיק אותו. זה לא, זה לא, זה לא שזה, זה לא שהפעם האלף הוא יתקרב לזה, הפעם האלף הוא יתרחק מזה עוד יותר.
אז איך להגיד לו? איך לעשות את זה?
אז לכן אני אומר לא להגיד לו. אמרנו, אם לא מוצאים חבר ואין חבר, אז שאדם קרוב מהמשפחה, אם זה את או מישהו אחר, קרוב למשפחה, שהוא ילך לייעוץ, והוא יבין מה זה לחצים, מה זה מתחים, ואיך הוא יכול להעביר את המסר לבן בצורה עקיפה, איך מתנהלים לחצים. זה הדבר האפשרי על פניו היחיד שאפשר לעשות, אם אי אפשר להגיע אליו. צריך שאנשים קרובים אליו והגיעו אליו, רק צריך שהם צריכים ליווי מקצועי לדעת איך עושים את זה.
שכאילו הבן אדם השני ילך לליווי מקצועי,
וזה... לדוגמה, את הולכת לליווי מקצועי, שאומרים לך, כשאת מדבר איתו על נושא א' ב' ג', שם תחדירי מושגים בצורה א' ב' ג'. כשהוא ידבר איתך על כיף לו, על כיף לו בטיול בתאילנד או דברים כאלה, אז תגידי לו, נכון, מאוד נחמד שם, יחד עם זאת, אני פה בעבודה ואני מתקשה באלף בית ג' ויש לי קצת לחצי ואני מסתדרת בכל אופן. כלומר, כאשר את מדברת על עצמך, את מעבירה גם מסרים של רגשות קשים וגם איך פתרת אותם. צריך במשפטים קצרים לעשות את זה, ואז בהדרגתיות מכניסים לו מושגים חדשים. זה בצורה עקיפה אבל.
הבנתי.
בסדר?
בסדר גמור. טוב, תודה.
כל טוב.
תודה רבה.
כל טוב. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
כן, שלום. כן, זה אתה. שלום וברכה.
זה את.
סליחה.
כדי לשאול קצת קשה לי לדבר, כי יש פה מישהו ש... אבל אני אשאל.
בבקשה.
אמא.
כן.
בת גדולה, בת גדולה גדולה, בת 50 ומעלה.
כן.
חיים באותו בית, חיים באותו בית, וקשה, קשה להסתדר. כל אחד רוצה את הפרטיות שלו, את העניינים שלו, את ההבנה שלו.
כן.
מה עושים? ואין אפשרות כזה להיפרד. אין אפשרות כזאת של להיפרד.
אנחנו מדברים על אמא ובת שחיים באותו בית. והבת כן. היא בת למעלה מגיל 50.
כן.
סליחה, אז אנחנו עכשיו רוצים, אין לנו אפשרות להיפרד, אנחנו כן מתכנים להמשיך לחיות יחד. השאלה כן. היא איך אנחנו חיים יחד.
כן.
הבת שהיא מעל גיל 50, היא הייתה נשואה, היא לא נשואה עכשיו, מה קורה איתך?
לא, היא לא נשואה, אף פעם לא הייתה נשואה.
היא אף פעם לא הייתה נשואה. היא עובדת?
גם לא.
אז רוב היום היא בבית.
כן.
הבנתי. אם היא מאומרת, מתוסכלת, מה המצב?
ודאי. לא אומרת לנו את זה, לא אומרת לי את זה, אבל היא... כן, אני שומעת. כן.
ודאי. מובן, טוב. תראו, זה באמת לא קל. באמת זה לא קל. אם והיה ויש עוד אחים או אחיות שיכולים מדי פעם להוציא אותה, זה יכול לעזור. כמה שתהיה פחות הבית, לפחות בשגרת היום.
יודעת לצאת, כשהיא מחליטה שהיא יוצאת.
כן, אבל צריך לא שהיא תחליט, צריך שיהיה כמה שיותר, אפילו בלי שמחליטים. כמה שיותר להיות בחוץ, זה נקודה אחת. לא לחכות להחליט. כשהיא תחליט, היא תחליט מתוך תסכול, מרמור וכדומה, זה לא תמיד כדאי לחכות למצב הזה. כי בינתיים, עד שהיא יוצאת, בינתיים זה עושה לך לא טוב. לך זה עושה את הרע. לכן אנחנו לא תמיד יכולים לחכות עד שהיא תחליט לצאת. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, זה קצת קשה מה שאני אגיד, אבל זה יותר קל מאשר המצב שנמצאים כעת. אנחנו צריכים, אם זה אפשרי, פעם אחת, לשבת ולדבר איתה, ולהגיד לה, תראי, ביתי היקרה, ביתנו היקרה, להגיד לה, אנחנו שמחים שאת איתנו, שמחים בקרבתך, שמחים, שמחים, אוהבים אותך, הכל נהדר. אבל, כן חשוב שנגדיר לעצמנו על מה אנחנו, מה הם הגבולות של כל אחד. את רוצה להכין לעצמך לאכול, את מכינה לאכול, מצוין. אני מכינה, אני מכינה. כל אחד מה שהוא עושה, להגדיר את הגבולות. אם את רוצה שהיא תנקה, אז מגדירים שהיא מנקה. אם היא לא צריכה לנקות, וזה סתם יעורר ויכוח, או היא כועסת עלייך למה את עשית ולא ניקית, אז את אומרת לה, זהו, זה הגבולות, זה הדברים, אנחנו לא עכשיו הולכים להתווכח עליהם, אנחנו לא כמו בני זוג שהולכים להתווכח יותר מדי. אנחנו חייבים להגדיר גבולות, ועל בסיסם לחיות. זאת אומרת, את מבחינתך, תגדיר עצמך גבולות. מה אני, על מה אני מביע עמדה, על מה אני לא מביע עמדה, וזהו. ועל פי זה לחיות עכשיו.
אני צריכה לספר לרב שהיא לא עושה שום דבר, לא מבשלת, לא מחבסת, לא כלום, 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 כלום. אני מכינה לה אוכל על השולחן, ואני אומרת לה בואי לאכול. זהו. היא רק מדברת בטלפון, ויש לה חזרות.
תראי, אנחנו, יש לנו חצי דקה, לא נספיק.
כן.
בואי ננסה בעזרת השם בשבוע הבא, תנסי לעלות עוד פעם ונתייחס לזה מיד בהתחלה, בסדר? כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לדודי איינורן שהיה איתנו, לאורי כהן שהיה איתנו. אחרי המאזינים, מחר בעזרת השם בשעה 6:10, קייל תהרוג, איך אנחנו מייצרים שינויי הרגלים בחיים. השיעור הוא גם מצולם ומופיע באתר של הרדיו. היו ברוכים, לילה טוב.
כל חי תמיד איתי כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.
בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, ובחמישי הקרוב תוכנית מיוחדת בנושא אמונה מעשית. באולפן יתארח אליהו שירי, מייסד בית הספר להתפתחות אישית והכשרת מאמנים כוח התודעה, וידבר על היכולת להתמודד עם אתגרים באמצעות מודלים מעשיים מעולם האמונה. השראה מיוחדת, אל תחמיצו. עניין משפחתי בהגשת יואב דיליון, חמישי ב-10 בבוקר, כאן בכל חי.
היום, יום אחרון להגרלה של עלי שיח. כרטיסים אחרונים, כוכבית 6163.
מקרר יין ב-444 שקלים. קיריים זכוכית ב-333. תנור בנוי בוש ב-990. מייבש כביסה 7 קילוגרם, ההגה ב-880. קומקום נירוסטה גדול ב-29 שקלים. אופני כושר ב-199 שקלים. מגעץ ב-29 שקלים. שולחן סלון ב-99 שקלים. גגונים לבית מ-99 שקלים. הנגר העודפים של מחסני חשמל בחדרה, כיכר המשטרה, ובראשון לציון מערב, מתחם אלקטרה. המלאי מתחלף ומשתנה בכל יום. היריד מסתיים ביום חמישי בערב. אל תחמיצו.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מסע משפחות בני התורה למרוקו של כל חי. 6 ימים החל מי"ב שבט. אתם חייבים להיות שם. חייגו עכשיו 02-642-8888. קזבלנקה טורליינס 02-642-8888.
כמה מתקדם, ככה מעוצב. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו כוכבית 20-26.
סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי כלים, אבל לא רק. חדש מסאנוס פארק, נוזל כלים ללא בוסם וללא צבע, המתאים לניקוי והכשרת פירות וירקות ללא חשש, באישור בדץ העדה החרדית. מה הבעיה? תחו סאנו.
מה הלוז?
נוסעי ונוסעות רכבת ישראל, החל ב-25 בדצמבר 21, צפויים שינויי לוז בתנועת הרכבות. התעדכנו באתר הרכבת, באפליקציה או בטלפון כוכבית 5770. תודה על הסבלנות. משרד התחבורה ורכבת ישראל.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי, דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.